ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. אני מיכאל שוורץ, והיום אני ממש 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 מתרגש לארח את אמנון אילוז, האחד והיחיד. אמנון, מה מוצר?
תודה על הרמה, אני ממש 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 מתרגש להתארח אצל האחד והיחיד.
הופה.
מיכאל שוורץ.
אני חושב שאני מבקש שכל מי ששומע את זה יגיד לאמנון שהכל שלו נשמע סבבה, כי הוא מרגיש לא טוב לגבי זה.
כן, כן. אני לצערי לא אשמע את הפודקאסט הספציפי הזה.
כן, אז אם אתם פוגשים אותו באיזושהי
סיטואציה... אני שומע כל הזמן את הפרקים, ושמעתי את הפרקים הקודמים, את זה אני לא אשמע, אבל נמחה סליחה.
אם אתם פוגשים את אמנון...
מקווה שזה יהיה פודקאסט טוב.
פוגשים את אמנון באיזושהי סיטואציה, ברחוב, בכנס, באיזשהו... בבצלל, תגידו לו אמנון.
וואו, איזה קול יש לך. וואו, וואו.
אני מבקש שתרימו לו. בוא נשמע פתיח, ונתחיל מההתחלה.
אוקיי, יאללה, תפתיח.
אז אמנון, אתה למדת בבצלאל.
יופ.
וסיימת בשנת 2003.
כן.
והתחלת כאילו לעבוד בתחום כבר בשנה ד'.
קודם כל, הגעה שלי לבצלאל, אם אני אלך שנייה טיפה אחורה, הייתה, באנגלית זה, took me by surprise. אני בכלל לא הייתי בז'אנר, יש לי 5 יחידות מתמטיקה, ביולוגיה, בלה 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 בלה. אבא שלי עדיין מתבאס, כאילו, ומנסה להגיד לי שאני עדיין יכול ללכת ללמוד מחשבים, אתה יכול ללכת ללמוד עריכת דין. אבל באמת, כאילו, אחרי הצבא, קרה מה שקרה, הוביל אותי ל...
מה זה קרה מה שקרה?
כל מיני חוויות של אחרי צבא, היכרויות ודברים שקרו אחרי צבא, שפתחו
בין... זה נשמע סודי, כאילו, לא הבנתי. פגשת אנשים, מכרת סמים, מה?
לא, לא מכרתי. קודם כל, גם התנסויות בסמים, גם פגשתי אנשים, כן? הייתה לי תקופה שביליתי בקיבוץ דגניה ב', היה שם מישהו שהוא היה הצייר של הקיבוץ. היה כזה פעם, היו מוציאים מהקיבוץ, מכל קיבוץ היו מוציאים, הוא למד בבצלאל של שנות ה-70, ואיכשהו היה נוצר לנו איזה בונדינג מאוד גדול. והוא אמר לי, כן, אני רואה אותך עם פוטנציאל ללמוד בבצלאל, מאוד החמיא לי אז בזמנו, ובאמת גם בהשפעתו הלכתי לעשות בחינות בבצלאל, והוא אמר לי, תלך, תנסה, אתה לא תתקבל, בפעם השנייה מתקבלים כמוני, כאילו נתן את עצמו כדוגמה, הוא חי מאוד את המיתוס של בצלאל של פעם, והלכתי והתקבלתי.
בפעם הראשונה.
כן, אז הראשון, בן אדם הראשון שהתקשרתי להגיד לו שהתקבלתי לפני ההורים שלי, וזה היה הוא. והתקשרתי והיה שקט, והוא ניתק לי את הטלפון, ומאז הוא הפסיק לדבר איתי.
אשכרה.
כן, זה היה כאילו משהו. קנאת יוצרים כזה, כאילו הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, שאני התקבלתי בסיבוב הראשון, והוא בסיבוב השני, או לא יודע, אולי פשוט הוא הבין שלא יהיה לזה קונטיניויטי בעתיד, כאילו ממש היה כזה, זה סוג של מנטור, שלימד אותי קצת ציור ודברים, כשהייתי מגיע לדגניה, לבקר את מי שהיום מזוגתי ב-20 שנה האחרונות.
אוקיי.
כן, וזהו, וכאילו...
אז היא במקום בדגניה?
לא, לא, היא נקלעה לשם, אני נקלעתי, אני במקור ירושלמי, זהו, ואז הגעתי באמת שנרשמתי גם לתוכנית משולבת של משפטים ופסיכולוגיה בעברית, וגם לבצלאל, ההורים שלי אמרו לי שאם אני לא נרשם למשפטים ופסיכולוגיה, אז הם לא ישלמו לי את הבחינות. והסכמתי.
והתקבלת לשניהם.
הגעתי לשניהם, אבל הלכתי לבצלאל, כשהגעתי אני זוכר להירשם, אז היו שם, זה נשמע כאילו שחצני, אבל זה מצחיק, כאילו הסתכלו עליי במדור הרשמה, ואמרו לי, עם פסיכומטרי כזה לא מגיעים לבצלאל, כאילו, כן. אבל בסדר, זה תחתוך בעריכה, נראה לי, לא שלא, אני שתרצה. איני אהו.
אתה לא תשמע את הפרק, אז מה?
לא אשמע את הפרק. בדיוק. לא, אחרי זה הגידו לי ברחוב, מה, כמה היה לך בפסיכומטרי?
בעיניים מכל כמו שלך,
לא יכול להיות. אתה לא נראה כזה. כן, והלכתי לבצלאל, למחלקה לתקשורת חזותית. נפתחו לי מכל הכיוונים, כל הדברים שהרגשתי שהיו סגורים לאורך, עד לנקודה הזאת, חברתית. תרבותית, חשיבתית, ממשקים שלי עם המרצים שלימדו אותי אז, כאילו הרגשתי כמו ילד שבפעם הראשונה מגיע לפאקינג סיקס פלגס, כאילו, ולא יודע לאיזה מתקן לעלות, והכל מעיף לו את הראש יותר ויותר, ולא מפחד, פשוט זו הייתה חוויה מאוד 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 משמעותית. כן.
זאת אומרת שבשאלה של האם ללמוד עיצוב או לא ללמוד עיצוב, אתה מציע לאנשים, מציע לאנשים שרוצים להתעסק בעיצוב, כן ללמוד באקדמיה.
תראה, קודם כל אני מדבר לפני 20 שנה, בכלל אני לא חושב שהייתה את האפשרות שלא ללמוד, כאילו התפיסה הזאת הייתה, היום אנחנו כבר מדברים על בית ספר החדש, על הכשרות אחרות, על המקצועיות שהיא אחרת. בזמנו אני לא חושב שבכלל הייתה את האפשרות הזאת שעלתה, כאילו. וגם שאני חושב שהאפקט, השאלה שלי, התשובה היא כן, כאילו למה שאתה אמרת, עדיין אני חושב שזה מאוד נכון, יש לאקדמיה ולתקופת הלימודים, השפעה מאוד גדולה על יצירתיות, על חשיבה, בטח אז, אז כאילו התפיסה הייתה מאוד ארטיסטית, בטח בבית צלל, כן? שהיה אז המוסד כמעט היחיד, לא היה עדיין שנקר במודל שהוא נמצא היום ובמקום ומוסדות האחרים, הייתה מאוד מאוד ארטיסטית, מאוד יצירתית, מאוד פותחת גבולות, רק במקום של להבין מה קורה מעבר לים. אתה יודע, בוא, לא היה אינטרנט, כאילו, היה ספרייה. איפה יש לך ספריית עיצוב, כאילו, לחוות ולפתוח ספרים, לדעת, לא יודע, מי זה טיבור קלמן, דאז, כן. לא יודע אם המאזינים היום יודעים מי זה טיבור קלמן, אבל כאילו, זה היה צ'יינג'ר.
אני אוסיף לינק לדף ויקיפדיה שלו, בשעונות.
טוב. בהחלט אחד מאבות העיצוב, קריאיטיב, חשיבה, אבל לא, סתם כדוגמה. אבל גם היום, גם היום, והרבה מתעניינים איתי, טרום, כן? חברים, בנים של אנשים, פתאום מגיעים כל מיני, אפילו, אני מזמין גם מי שרוצה, יכול לכתוב לי מייל, אני שמח לענות כאילו על הדברים האלו. אני עדיין חושב שהאקדמיה או לימודי העיצוב, הם בורג מאוד 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 חשוב בתנועה העתידית שלך להיות מעצב, מעצב בולט, ולא רק מוכוון עשייה מקצועית שאנחנו מכירים אותה, כן, או כזה. זה נכון שהאקדמיה צריכה לעבור הרבה שינויים, כן, גלשנו פה למשהו אחר, צריכה לעבור הרבה שינויים כנראה בדרך שבה היא מתייחסת או מכשירה עדיין את הסטודנטים העתידיים, וזה קורה כל הזמן, בכל המוסדות, כל הזמן עוברים שינויים, וזה יפה.
רגע, יצא לך להעסיק אנשים שלא למדו ב...
שלא למדו עיצוב או לא למדו באקדמיה?
שלא למדו עיצוב באקדמיה.
לא, אף פעם.
ואתה בטח מקבל תיקי עבודות מכאלה.
כן, אני לא... אני אגיד לך בכנות, אני לא כל כך מסתכל על זה, על איפה למדת או לא. תהליך ההסתכלות של תיקי עבודות, בשבוע אנחנו מקבלים סדר גודל של בין, שאנחנו לא מפרסמים, שיש משרות, בין 10-15 פניות כל שבוע. סדר ההתבוננות שלי על המועמד יהיה כזה, אני אפתח את קורות חיים, אני אסתכל על העיצוב של קורות החיים.
על העיצוב?
על העיצוב של קורות החיים. אני אקרא, לא אקרא את קורות החיים, אבל אני אסתכל כן על העיצוב. על הבסיס, האם יודעים גריד, האם יודעים טיפוגרפיה, צבעוניות, האם זה מתאמץ מדי, האם מנסים מדי, מיליון ואחד דברים שאני כאילו מסתכל דרך הדבר הזה. משם אני אמשיך לתיק העבודות, והשלב השלישי יהיה בכלל לעבור על קורות החיים בפועל, איפה למדת וכזה. אבל אם הראשון קורה והשני, השלישי לא מעניין אותי כל כך, אבל זה לא כל כך קרה עדיין.
שנייה, אז אתה בעצם, מי שרוצה לבוא לרלוונט, חייב כאילו לפתוח, לעצב את הקורות חיים שלו באינדיזיין? או באילוסטרטור?
לא, לאו דווקא, אבל צריך לראות כאילו שיש מהצד השני של מי שעושה את זה, איזושהי מחשבה על הדבר הזה. אפילו לא לאו דווקא עיצובית, כאילו... אני לא יכול, אתה יודע, לפעמים יש אובר עיצוב דווקא, שאנחנו מכירים אותו בעיצוב קורות חיים, אתה יודע, אתה עושה פינטרסט כזה, וגרפים, כן, וכמה אני שולט בתוכנות.
אני ככה באילוסטרטור, ואני ככה ב...
גם זה לא הסקטור שמדבר אליי כל כך, כן, בטח יש אחרים שכן, אולי אם זה עשוי באיזושהי צורה מיוחדת טוב, אבל יש דברים שבולטים, כאילו, מהשנייה הראשונה, לגבי האופי, לגבי
ואז מה בתיק עבודות?
אינטליגנציה. מה אני מסתכל על תיק העבודות של מועמד? קודם כל זה מאוד תלוי. אני מסתכל קודם כל על איזשהו סוג של ורסטיליות. יכולות מגוונות. אני מסתכל על דברים שקשורים אלינו לרלוונט באופן כללי, אם זה אימג' מייקינג חזק, אם זה ברנדינג, כאילו הבנה של מערכות מיתוגיות באופן כללי, טיפוגרפיה, לטרינג וכיוצא בזה. והרבה פעמים זה גם תלוי דברים שאני מחפש אולי או שחסרים לי באותו רגע במשרד. כלומר, אנחנו לא הרבה מעצבים, אנחנו סך הכל מונים ברלוונט היום 6 מעצבים. מתוך 11 עובדים, וזה מאוד תלוי כאילו בפאזל האנושי. לבנות סטודיו זה פאזל אנושי מאוד עדין, של DNA של מעצבים ומעצבות, גם ממגדר, דרך יכולות. פתאום יש לי מעצב שעוזב עם יכולות איוריות גבוהות, אז מן הסתם, גם אם אני אקבל תיקי עבודות שבמהות שלהם הם מאוד מאוד טיפוגרפיים, אני אחפש אולי מישהו שיכנס לאותה רוביקה, כן? עם יכולות איוריות, ולכן כאילו הדברים האלה משתנים.
אז תגיד, בואו נחזור שנייה
לבצלאל.
לבצלאל.
חזרנו לבצלאל, 2003, אני חוזר מ... או 2002, אני חוזר מלימודי, מחילופי סטודנטים בהולנד. למדתי שם בקעה, קונקליק אקדמי, האקדמיה המלכותית, כאילו זה נקרא, לעיצוב, אחד מבתי ספר הטובים, אחד הדברים המדהימים שיש בבצלאל זה חילופי הסטודנטים, זאת הייתה תקופה מדהימה, באמת, פותחת את הראש, נשארתי שם גם לעבוד בשני משרדים מאוד בולטים, עדיין שהם בולטים, ונחשפתי שם להרבה מאוד דברים. עם החזרה ניגשתי למי שהיה אז ראש המחלקה שלי, יוסי אוחיון, וביקשתי ממנו להקים סטודיו עיצוב אין-האוס בבצלאל, שייתן שירותים עבור בצלאל, שיהיה מעין מסגרת של קורס בעצם, שיעשה את כל עבודות העיצוב לבצלאל. והוא זרם איתי, והיינו 3 או 4 סטודנטים, הייתה תמר ברדיין,
hey.
שלמדה איתי בכיתה שהצעתי לה, והיא שמחה, והיו עוד 2 שאני לא לגמרי זוכר, שיסלחו לי. וביחד היינו סטודיו בצלאל, זה היה שיעור, זה בעצם היה קורס של 30 שנה, בהנחיית ראש המחלקה. אולי זה מודל שהיום קיים גם במקומות אחרים, אז זה לא היה קיים. והמקום הזה נתן, וההתנסות הזאת בעצם פתחה אותי לעבודה מול צד, מול הכוח אמיתי, במקרה הזה היו בצלאל, והובילה להרבה מאוד דברים אחרים שקרו. ועם סיום הלימודים, בזמן שכולם, כל הקולגות שלי חיפשו לברוח מירושלים, אני במקור ירושלמי, בחרתי אחרת, בחרתי להישאר בירושלים, בחרתי לפתוח את הסטודיו העצמאי שלי, שנתן שירותים לגופים ירושלמים, גופי תרבות, גופי חברה, שפעלו דאז בירושלים. היה שכבת מעצבים מאוד ותיקה שפעלה בירושלים, שהם נתנו, אני חושב שהמאזינים לא יכירו אף אחד מהם לדעתי, כאילו היה תל אביב, מה שקרה בתל אביב, והיה מה שקרה בירושלים, ולתוך הריק הזה אני נכנסתי, חלקו מבחירה וחלקו לא, כשסיימתי את הלימודים.
כי כאילו לא, אתה אומר באיזה שלב, אתה לא הלכת לעבוד כשכיר אחרי הלימודים.
כן, אני... כשסיימתי את הלימודים, דווקא חשבתי על המקום הזה של להיות שכיר, ושני דברים קרו. האחד, הוא שלא קיבלו אותי לעבודה בתור שכיר, שזה מעניין.
למרות שאתה טוב.
הייתי טוב, כן. סיימתי בצלאל בהצטיינות, פרויקט הגמר שלי נבחר לאחד משני הפרויקטים שקיבלו את פרסי ההצטיינות של בצלאל. פשוט הוא היה בתפר המאוד גדול, או בכלל כל העשייה שלי הייתה בתפר של בין עיצוב לבין אומנות. והרגשתי שבכל הממשקים שהיו לי בקרי רעיונות עבודה, כשהייתי מציג את הדברים, היה שיח מאוד מעניין והערכה מאוד גדולה, אבל בנקודה שאתה בא ואתה אומר, רגע, אריזות הוא ידע לעשות, או כזה.
איך זה הופך לכרטיס ביקור?
בדיוק, אז זה לא לגמרי קרה, ואני מברך על זה. הדבר השני שכל הזמן היה שם זה שעד היום, אני כבר בן 42, תכלס לא יצא לי להיות שכיר בחיי.
מעולם.
אני עובד מגיל 14 ו-15, כשאחרים היו מלצרים, אני ניקיתי חדרי מדרגות, וכך הלאה, כלומר, תמיד עשיתי מסיבות בירושלים. אז כן, זה כאילו היה מאוד טבעי, כאילו לא פחדתי מהדבר, הרבה מאוד מהאנשים פוחדים מהעצמאות, פוחדים על היחס שלנו להורים באופן כללי, אז אני מגיע דווקא מבית שהוא בבסיס שלו, בית של שכירים. כאילו, אין דבר יותר מהולל מהפנסיה והסחירות, כאילו, ולהישאר באותו מקום, כן? ושאי אפשר יהיה לפטר אותך, והקביעות, כן? זה כאילו... זה הערך העליון. עובדי מדינה היו ההורים שלי, כן?
פנסיה תקציבית.
יכול להיות בדיוק, כאילו, ויכול להיות שבגלל הדבר הזה, התחושה שלי כלפי זה הייתה בדיוק הפוכה, כלומר... אני נרתעתי מזה, ודווקא האפשרויות של להיות עצמאי היו לאורך כל השנים זרקור, כאילו מגדלור כזה שמשך אותי, ולשם הלכתי. כלומר, זה לא עורר בי אפילו מידה של חשש.
שזה מגניב לשמוע.
בשני ערוצים, אני חושב שני ערוצים, שני ערוצים שהרבה פעמים מהווים חשש, כן? זה ההתמודדות עם כל הנושאים, נגיד, אתמול היה אצלי מישהו ברעיון עבודה שהוא פרילנסר, ואמר לי, כן, נמאס לי כבר מכל ההתמודדות, הגבייה, כסף, וזה תחום שמאוד אהבתי אותו דווקא, כאילו הוא עניין אותי, תמיד, הוא לא הרתיע אותי.
גבייה כאילו?
לא, כן.
אדוני,
פתח את הדלת. לא, גבייה, התעסקות כאילו הביזנס אוריינטייטד, כן, המקומות האלה שהם ביזנסים במהות שלהם. הייתה לי חברת גינון, והיה לי כאילו כל מיני ונצ'רים באמת במקומות האלה, זה לא הפחיד אותי, והדבר השני, זה המקומות כאילו של ה... הרבה פעמים איך אני אמצא עבודה, ומה יקרה, ואיזה עבודה אני אעשה, וכאלה, אז תמיד אני אומר, עבודה יש בשפע, לא יודע.
הנקודה הראשונה הייתה שאתה...
לא, אני חושב שהמקום הזה שהפחד מאיך אני אמצא עבודה, הפחד הזה הוא מובן, מצד שני, בחוץ, בטח ביום, קיימת המון עבודה, מסוגים שונים ובוורסטיליות שונה שאנחנו יכולים לעשות, וזה אף פעם לא היווה איזשהו חשש. וזה הוביל, כלומר, אני אומר את זה גם למאזינים, כאילו, סתם זה קשה להגיד, אבל קיימת, יש צורך וביקוש, הרבה מאוד דברים. החוכמה היא לעשות עבודה שהיא מעניינת אותך ומכניסה, כאילו, בו זמנית, תמיד היה.
כן.
עכשיו, אני, אחד הדברים שאני חושב שהצלחתי לאורך השנים, הוא גם להנחיל ולהעביר את התחושה הזאת, בכלל, באופן כללי, למעצבים שעבדו אצלי. כך עשיתי איזה סוג של הסתכלות אחורה על מעצבים שעברו ברלוונט. וחלק ניכר מהם, היום הם פרילנסרים שעובדים, ואני חושב שחלק מזה, הם פשוט למדו גם כלומר, נתקלו בגישה שלי הזאת כשהם היו ברלוונט, וזה נתן להם ביטחון, גם בשיחות שיש לי איתם, להמשך הדרך.
מגניב.
וכבר היום הם מעסיקים, ויש להם... מה זה רלוונט? אני חושב שקודם כל רלוונט נולד ברגע הראשון, כשעשיתי את עבודת הפרילנס הראשונה שלי, עם סיום הלימודים. תמיד שואלים מתי זה קרה, אז הנה, זה אני יודע לזהות, זה הרגע שאתה שם את הקרדיט, ככה, שאתה מסובב את הראש בשביל לראות את הקרדיט על הצד של הפוסטר שעשית או המודעה, וברגע הראשון שעשיתי את זה, שמתי קרדיט שנקרא רלוונט, ובאותו רגע כאילו יצרתי את הדבר הזה. אז הייתה תקופה שכולם קראו למשרדים השונים בשמם, בשם האנשים. זה היה טיפה אחר, שונה, היום זה כבר יותר נפוץ, כן? Awesome, Relevant, Open, פירמה, כן. ועוד ועוד ועוד.
אז היה כזה הכל ברוך נהיה.
כן, ברוך, ועדלי, ופיליפ, כן? הכל היה כאילו... עורכי דין סטייל, כאילו... מי עומד בראש המשרד. ואני ידעתי שאני יוצר פלטפורמה, פלטפורמה שיש לה רעיון עקרוני לגבי אופי העבודה והעיצוב, שהוא רלוונט, רלוונט באנגלית ורלוונט בעברית. רלוונט בעברית זה רא, כמו הטבעת שיש לי על היד, רלוונט, שזה האזור שבו אנחנו חיים, אזור הלוונט. הקשר לסביבה, אני רואה את עצמנו כמשרד עיצוב ומיתוג מקומי, כן? שמושפע מהעבר וממה שקרה כאן, שמכיר אותו ויודע, ומהסביבה, אני רואה את עצמי כבין המקום, מירושלים, דרך תל אביב, דרך ישראל, דרך מזרח תיכון. אני לא רואה את עצמי כאירופאי. ולא רוצה גם להיות במקום הזה. וזה היה רלוונט בעברית, ורלוונט באנגלית זה להיות רלוונטי, על הביט.
אז רגע, זה כאילו היה ככה על ההתחלה?
על ההתחלה.
על ההתחלה, כאילו בשנייה שבפוסטר הראשון שהצבת, שמת רלוונט ולא כאילו אמנון אילוז אנד קו?
לא. שמתי רלוונט, והרבה שנים בכלל לא הכירו אפילו את החיבור ביני לבין הדבר, כן? וכן, הייתה, אני חושב שיש איזו מילה שאני מאוד אוהב בעברית, ואני לוקח אותה, היא רלוונט, והיא נקראת, והמילה הזאת זה להתקדם, או קדמה, או משהו, כאילו כל המקום הזה, התקדמות. כל המילים שנובעות מהשורש קדם וקדם. שזה די מדהים, כאילו הם מילים שמכוונות לעתיד, להתקדם, כן? אתה מכוון לעתיד, אבל השורש של המילה הוא על העבר.
כן.
ואתה לא יכול ללכת קדימה בלי לזכור את העבר, זה כמו טנגו כזה של צעד אחורה, שני צעדים קדימה, והמילה הזאת היא כאילו, ולא רק שזה, גם קדם מן הסתם, כסימן למזרח, כן? שם נמצא העבר, כן? שם נמצא המקור. אז אני לוקח את הקדם הזה ואת המזרח ונע איתו קדימה, נע איתו למערב, בין לבין.
וואו.
זה היה, כן, זה הייתה נקודת ההתחלה, ואמרתי, שם אני רוצה להיות. ומאז, כאילו, זה...
מה, כאילו, איך שסיימת את הלימודים, כבר היה לך את, כאילו, את הדבר הזה מנוסח בראש?
פחות או יותר, כן. פחות או יותר.
וזה חתיכת הישג.
לנסח?
כאילו... כן, להיות כל כך ממוקד בשלב כזה מוקדם. לא?
יכול להיות. אני חושב שהיה לי מה להגיד. לא יודעת אם זה יקרה ואם זה יתפוס מן הסתם. וראיתי במקום, בדבר הזה, אתגר ומחשבה. ודרך אגב, זה גם ליווה אותי לא רק בעשייה, אפרופו לא מצאתי עבודה, לא מצאתי עבודה באמת, בתור שכיר, אבל בתחומי העיצוב, אבל דווקא אחד הדברים שכן קרו לי, מפרויקט הגמר שלי דאז, זה שעולם האומנות, היה לי איתו הרבה בונדינג, עוצרים שפנו אליי, הצגתי בתערוכות מיד עם סיום הלימודים, במוזיאון תל אביב, בתערוכה קבוצתית גדולה, ובתערוכות נוספות. ממש היה לי איזה כזה רגע שחשבתי שאני בכלל לא הולך כאילו למתן הסרוויס העיצובי, כאילו, ואני אעשה את הסוויץ' כאילו למקום הזה, האומנותי דווקא, האומנות שיש בה קווים עיצוביים מאוד מאוד ברורים. שהיום אנחנו מכירים את זה המון, כשאנחנו מסתכלים החוצה, כן, על דברים שצצים בעולם האומנות. כן, וגם בעבודות שעשיתי, אז היה המון את ההשפעה הזאת של המקום, של קשרים מקומיים, וכך הלאה.
אורייט, אז בעצם
יחי, אתה הולך לחתוך פה הרבה מאוד, כן?
ברור, 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 לגמרי, כמה קשקשת.
לא, אני כאילו, אני כבר כאילו, אתה יודע, אני רואה בזה איזה סוג של פינוק.
מה?
בדבר הזה.
כן.
כאילו, לא רק, אתה יודע, מה אני אומר לאנשים והצד השני.
כן, רגע, אל תצא מהדמות, בוא נמשיך.
לא, אני לא יוצא, אני אומר, אני רואה בזה פינוק לעצמי, כאילו, בשעתיים האלה שיכולתי לקחת לעצמי ברייק, לשבת, לדבר, כאילו לקשקש לעצמי שנייה רגע, לראות שנייה, לחשוב.
את הפרספקטיבה על 20 שנה כן. של זה. אז בוא כזה, תכניס לנו בחזרה לתוך העניינים.
מה, כאילו, היום רלוונט.
לפני היום, הדברים הראשונים שעשית.
הדברים הראשונים
כאילו ממה זה התחיל? איזה עבודות עשית? עשית כרטיסי ביקור ופליירים לפיצריות? עשית הזמנות לסיבות?
לא, אני חושב שאמרתי, מה שקרה זה ש...
כאילו, התערוכות והדברים שקשורים באמנות, אין בזה כסף, נכון?
נכון, זה לא היה קשור, עשיתי הרבה מאוד מהדברים האלו, אבל במקביל...
כאילו, כבודה מקום המונח, אבל שואל אותך פרנסה וויז.
במקביל, מה שקרה זה, כמו שאמרת, אני נשארתי בירושלים, אחרי בצלל, לא היה נפוץ, גם היום זה לא נפוץ, ובטח ברמת התעסוקה עיצובית, לא היו היום, יש חברות נוספות, יש חברות הייטק שפועלות בירושלים, ובהחלט אפשר להישאר, אז לא היה, תחשבו, כל תחום ההייטק בכלל לא היה קיים, כן? הוא היה קיים, הוא לא היה קיים מהמקום של מעצבים, כאילו, כן, הוא היה מאוד שימושי, ומעצבים לא היו בתוכו, בתוך החברות, דאז. ואני, הנישה שנוצרה, או האופורטיוניטי שהיה, הוא היה בגופי תרבות וחברה שפעלו בירושלים. פשוט ניגשתי אליהם, הצגתי את עצמי, הצגתי את היכולות שלי, וחלק ניכר מהם התחילו לעבוד איתי במינון כזה או אחר. אם זה הזירה בינתחומי, ג'רר בחר, בצלל, מוסררה בית ספר לצילום, ואחרים. שלא היה להם כתובת צעירה, עדכנית, לעבודות שהגרפיות שהם רצו להוציא החוצה. גם ארגונים חברתיים, עבדתי הרבה עם הקרן החדשה לישראל, עם שתיל, עם גופים אחרים שפעלו בזמנו בירושלים, בצלם וכיוצא בזה. תמחוק את הבצלם בזה, שלא יחשבו שאני שמאלני.
לא, עכשיו מאוד בחירות, אתה לא יודע כמה זה הולך להחמיר.
מאז התפקחתי, סתם. אני כמו אברי גלעד, אני... עבדתי...
וואי, יש פה את הכלב המתיש הזה.
שישמעו בכל הזה?
ישמעו, ישמעו אותו טוב.
אתה רוצה שאני אחזור פעם הבאה? זה לא יקרה.
אני יודע, זהו, עשיתי ל... קיצר...
היית צריך לתאם את זה.
לתאם מול הכלב.
בדיוק. היית שעתיים הנכונות. ולתוך המקום הזה אני נכנסתי. לתוך המקום של אלו היו המעגלים הראשונים. של העבודה.
מה אני יכול לעשות עם הכלב הזה? זה מגניב על הזיהוי.
איזה זיהוי? של האופורטוניטי?
של האופורטוניטי, כן.
כן. אחד, אולי באמת המקומות שצריך הרבה פעמים להסתכל, זה מה האוקיינוס הכחול שקיים בחוץ.
כן.
באיזה מקום אני אוכל להיכנס? איפה יש ריק? שבו היכולות שלי יכולות לבוא לידי ביטוי. כן? וזה התחיל. אחרי כמה שנים, באמת עברתי, עזבתי את ירושלים, לתל אביב.
אם אני מבין נכון, היו כזה כמה קפיצות בתהליך של רלוונט.
כן. אני חושב שהקפיצות בהתחלה היו ברמת המינון, ההתחלה הייתה ברמת המינון הרבה מאותו דבר, יותר, כאילו יותר ויותר דברים מאותו דבר. עוד גוף שמבקש עבודות קטנות, כן, או בקנה מידה מסוים.
כן.
אז הייתה איזושהי התפתחות הדרגתית של כמות העבודה. נקודה אחת שהייתה משמעותית ומעניינת שקרתה לי בתהליך.
כסטודיו היית לבד?
הייתי לבד, עסקתי די מהר כבר, הביקוש עלה על העצה, ועסקתי מעצבת יחד איתי. עם המעבר לתל אביב חל איזה שינוי קטן אחד, ומשמעותי יחסית, הייתה לי תקופה של שנה שבה חברתי למי שהיה מנשיא בצלאל, עדי שטרן. בדקנו את האפשרות של לייצר איזשהו סוג של שותפות עסקית, משהו משותף. וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת. בתקופה הזאת אני הייתי אחראי על הצדדים העסקיים, אפרופו החיבור שלי לנושאים האלו, אחראי על הצדדים העסקיים של העסק, שנוצר מהמפגש הזה. זו הייתה הזדמנות מהירת עיניים, שעד היום אני מודה לה, לא בכל, אולי הנה זו הזדמנות שלי להגיד בכל, לעדי שפתח בפני את הדלת וראה את הפוטנציאל שקיים. עדי היה מעצב, היה מעצב בכיר, והיה מורה שלי בבצלאל. מורה נערץ, ואחרי שנתיים או שנה וחצי, שנתיים שהייתי פרילנסר, כמו שאמרתי בירושלים, לא התביישתי, אמרתי לו, עדי, בוא נהיה שותפים. צריך להבין, זה כאילו, עדי, בחיר המעצבים, באמת. עם משרד פעיל, אמר לי, בוא נבדוק את זה. כמה אומץ צריך, כאילו, כמה פתיחות, כמה...
מיליון, משני הצדדים. מה, כאילו, מה הצעת לו? כאילו, מה היה לעשות מה? ביטוג? כאילו, מה היה...
לקחת את העסק הקיים בעיקר אצלו, ולשדרג ולהתקדם איתו. אחד הדברים באמת... כאילו, לקראת העתיד לבוא בתחום העיצוב דאז, כן? הסוויץ' הזה מספרים ועיצוב גרפי לתהליכים קצת יותר כבדים, לתהליכי מיתוג וכיוצא בזה. היינו יחד כשנה, שבסיומה החלטנו ללכת איש לדרכו, עדי הלך לכיוון ההוראה וכיוון ניהול המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. ואני חזרתי כאילו כזה לפוזישן התחלתי, ובניתי מההתחלה, שוב פעם.
את רעבד.
כן, עוד פעם כאילו, באותה נקודה כאילו סגרתי את זה לשנה, אז אני אומר גם, לא לפחד, כאילו דברים קורים, אפשר להתנסות, אפשר לחזור, כן, זה לא, תמיד כל החלטה נראית, כן, ערד גורל. לא, הנה זה קרה, שנה, קיפלתי, חזרתי, ומנקודת התחלה הזאת, שוב פעם, צברתי את הנפח והפעילות. נקודת הצ'יינג'ר הבאה הייתה המכרז לעבודה על עיריית חולון. תהליך המיתוג של עיריית חולון. שהוא היה בהחלט...
עליית מדרגה.
עליית מדרגה. באחד היינו אז שני מעצבים, אני ועוד שניים, ואחד הצמתים שהיו, אני מדבר לפני 10 שנים בערך, כן? נוצר איזשהו קשר עם עיריית חולון, שרציתי לבדוק את האפשרות לעבודה משותפת. מאוד נאיבי, כן? התשובה שלהם הייתה, זה לא עובד ככה, כן? אנחנו גוף מסודר, כאילו יש לנו, אנחנו עובדים בצורה מסודרת ושל מכרזים וכך הלאה. אחרי איזושהי תקופה, אבל היה באמת חיבור אישי מעניין, כאילו שהיה עם אחד האנשים שאחראי היה. ואחרי איזושהי תקופה קיבלתי בקשה להשתתף במכרז למיתוג העיר חולון. ואמרתי, אני הולך על זה בכל הכוח. כלומר, ובעצם...
כאילו, מקשר אישי שנוצר עם מישהו משם?
כן, הקשר הוא לא היה, רק הקשר היה סתם איזשהו מקום הכי בסיסי של היכרות, אבל קיבלתי פנייה, כאילו, שהייתה פנייה, כלומר, זה היה קשור, כן? אבל המכרז היה גלו, המכרז פתוח היה לכולם להשתתף, השתתפו הרבה מאוד משרדים בנקודת הזמן הזאת, מכרזים באופן כללי, עם דברים פתוחים. זה לא מכרזים סגורים.
זה מה שאני רוצה שנדבר עליו.
מכרזים.
איך, מה הדבר?
עדיין, כאילו... ואז ניגשתי למכרז הזה, ששאל שאלות לגבי עיריית חולון. כלומר, מה הצעד הבא של עיריית חולון? עיר הילדים. תהליך מיתוגי שעשו שיר שפיצר לעיר, יחד עם אור לפידות וצוות העירייה, כן, בראשות מנכלית העירייה חנה הרצמן, שהובילה את כל המהלך, זה עוד 10 שנים אחורה, כלומר לפני 20 שנה. והבריף שלהם שהם פתחו לכולם היה לאן אנחנו הולכים מכאן, כלומר מה הנקודה הבאה שאליה אנחנו נלך, העיר מתפתחת, העיר גדלה וכך הלאה. ורצו לעשות איזה שינוי. אנחנו עבדנו, אנחנו זה היינו אני ואביסר גולדמן המוכשר בטירוף, ורן שאולי שגם הוא בוגר שנקר שעכשיו בלונדון, ממש צללנו לעומק הדבר הזה ולשאלות שזה העלה. הרצנו כמה מחקרים בזמנו כדי לבדוק, הגענו למקום הזה שלמעלה מ-80% זיהו בישראל, זיהו את חולון עם עיר הילדים.
וואלה.
כן, תחשוב איפה יש לך מותג כזה, כאילו שהחיבור חולון, עיר הילדים, כאילו. אז המסקנה הראשונה שלנו הייתה שאתה לא נוגע בזה. כלומר, הרבה פעמים אתה רוצה לשנות, ואני מניח שגם מי שהגיע הציע, הנה בוא נשנה, עיר העיצוב, עיר הזה, אולי הבטחה כאילו, ננסח את ההבטחה אחרת. אז אמרנו, טוב, נציע להם לא לשנות כלום. כאילו, זה היה האסטרטגיה. והדבר השני שהצענו, היה...
כי חולון עיר הילדים זה משהו שקיים כזה מפעם, רצח, נכון?
לא, מפעם רצח, 20 שנה, כן. לא אנחנו חיים לזה.
אוקיי.
אנחנו, מה שאנחנו הבנו, אבל כן, זה שהשפה המיתוגית של העיר היא מאוד ילדותית. מדברת בצורה מאוד ילדותית. זה דמות מותג ילדותית, והכל היה נראה כמו מסיבת יום הולדת גרועה, כאילו...
מה, ינשוף הוא?
לא, אינשוף זה חיה אחרת שקשורה דווקא למוזיאון הילדים, כן, אבל הכל היה נראה מאוד מאוד ילדותי.
כאילו אמרו עיר הילדים ועשו את זה כזה.
כן, 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 כן. עכשיו אנחנו באמת בהתחלה גם חשבנו אם כאילו לא עיר הילדים, חשבנו אולי עיר לגדול בה, שזו הבטחה קצת מיתוגית יותר גדולה, כן? שהיא לא פוגשת רק את הילדים שבאים לגדול בעיר, היא פוגשת עסקים קטנים שבאים לגדול בעיר, היא פוגשת סטודנטים, אפרופו HIT, שבאים לגדול בעיר ולהתחיל תהליך, פוגשת סטארט-אפים, כן? מקום שאתה בא לגדול בו. כן. וכשאתה גדל, אתה עוזב אותו. אבל זה גם עלה, אבל בעיקר ההתמקדות שלנו הייתה בשפה החזותית, שהשפה החזותית באמת הייתה מאוד מאוד ילדותית. ואז צללנו לתוך החיפוש ההשראות החזותיות שלנו, שדרך אגב מופיעות מן הסתם באתר שלנו, ומי שרצה ומתעניין יוכל להסתכל ולראות את התהליך שעליו אני מדבר. ומצאנו שהמודל שאנחנו רוצים להביא לידי ביטוי בשפה החזותית, העיצובית לעיר, כן? הוא הדיבור על משחקיות. משחק. משחק כשם כללי למשהו ש... פוגש גם מבוגרים וילדים, כן? תמיד בהוראות של המשחקים כתוב מגיל 5 עד 99, כאילו בתי האבות מלאים ב...
ילדים ששחקים שבצנה.
לא, זקנים ששחקים טאקי, בני 90, כאילו, חיתולים, כאילו, יושבים ושחקים טאקי. אז זה עם נקודת מפגש מאוד מעניין, אנחנו אוהבים לשחק, וגם העיר, כן? כמגרש משחקים, תלת ממדי, טקטילי, אין, כאילו לרדת לעיר ואתה פותח את הדלת ואתה במגרש משחקים גדול. ופיתחנו שפה מאוד שונה ממה שהיה עד אז במיתוגי הערים בכלל, כן, זו התחלה של תהליך בכלל שהייתה, זה תהליך שנולד באמת מן הסתם בגלל משהו שקרה בתל אביב דאז, כן, לרגל 100 שנה לתל אביב, ואז הערים התחילו לשאול את עצמם את השאלות, כן, במקביל כאילו לדברים שקורים באמת בעולם, כן, בעבר, אני שנייה רגע אומר, בעבר היום מדברים על מדינות, מדינה כמותג, אחרי זה התחיל, אני חושב שלפני 20 שנה בערך, התחיל הדיבור על ערים. תחשוב, לונדון יותר חזקה מאנגליה, כן? כאילו כמותג.
נכון.
או ברצלונה, ספרד, ניו יורק, ארצות הברית, כאילו, וכך הלאה. ברלין, כן? המעבר לערים. ובשנים האחרונות, קרי 5 השנים האחרונות, אולי אפילו זה, אנחנו מדברים מאוד חזק על שכונות, כן? אזורים ושכונות שהפכו להיות מותגים בפני עצמם. וויליאמסבורג, כן? כבר יותר חזק, כאילו, באיזשהו מותג כזה.
אשכרה, זה הולך ומצטמצם.
בברלי הילס, מותג, כן? שמציין משהו. name it, כאילו, הרבה מאוד שכונות עוברות ואזורים בעיר, עוברים תהליכים שמתמקדים, כן, באזור. אנחנו לדוגמה הובלנו תהליך מיתוג, אפרופו רמת גן, לבורסה, כן, הבורסה ברמת גן עבור, לא מזמן, סיימנו לפני כשנה וחצי, מיתוג, כן, המתחם הזה שנקרא הבורסה.
עם הסמך הגדולה זה...
כן, זה עבודה שלנו. אני אזכיר את זה אולי כאילו בתהליכי העבודה באופן כללי שאנחנו עושים, כן? כי באמת ייצרנו את ספר המותג, אבל לא את העבודות בפועל, כאילו לא את ההטמעה, זה עבר עבור הלקוח, ולצערי זה תהליכים שהרבה פעמים אנחנו חווים, שאנחנו עושים משהו,
מעבירים,
והשימוש בו, כן? או מי שמשתמש, לא משתמש בו בצורה שבה אנחנו חשבנו, תכננו ורצינו. זה דרך אגב שונה מעיריית חולון, כי כשהצגנו את הברנד, כן, אני ממש זוכר את הפרזנטציה, כן, ועדיין עבור 7 שנים, עדיין אני לפעמים מראה אותה, כן, עבור עובדים חדשים שמגיעים, או קולגות, וכיוצא בזה. סיימנו את הפרזנטציה, היו שם קרוב ל-15 אנשים, שלא הכרתי אף אחד מהם, ומלכלית העירייה אמרה, מבחינתי אפשר להפסיק לחפש, כאילו יש פה...
כי זה זה.
יש פה פרטנר, כן, יש פה כיוון גם מאוד מסוים, כאילו, וזה בדיוק זה. כאילו, הצגנו 3 כיוונים שונים. וכן.
אז, מה בעצם, אם אתה מנסה לעשות reverse engineering, מה בעצם גרם, הביא אתכם, אותך, לזכות במכרז הזה, להבדיל אחרים, מאחרים?
אני חושב שהיה פה אחד, הרבה פעמים במכרזים, אבל לא יודע, יש כאילו את הקטגוריה של בין מחיר לבין איכות העבודה, ופה היה רכיב של איכות יחסית גדול, כן? זה לא הלך על מחיר, ואנחנו עשינו עבודה, ועבודה רצינית ומעמיקה וטובה, וכאילו לקחנו את כל הסיכון עלינו, אני הבנתי שזה איזשהו נקודת, אפרופו, זה אפשרות. הרבה פעמים אתה אומר, מה, אני לא... כן, אתה אומר, מה, אני עכשיו יישב חודש ואני אעבוד למכרז? כאילו שלא משלמים עליו כסף, כן? כאילו, היום אני פחות עושה את זה, כן? אולי, אם יציעו לי איזה משהו שהוא ביג טיים, יכול להיות שהיום זה גם יקרה.
את ניו יורק.
כן, לאו דווקא במיתוג עירוני, אבל כן, יכול להיות, אבל היום כמעט וזה לא קורה. אבל לפעמים הייתי בסיור עם סטודנטים שלי מבצלל בפירמה, פגשנו שם את דורון גולדנברג מבעלי המשרד, שסיפר לסטודנטים על תהליך המיתוג של כאן. אז באמת הוא גם דיבר להזדמנות שכאן פנו בזמנו, תהליך מיתוג מדהים שעשו פירמה, פנו בבקשה לקבלת הצעות, ללא תשלום, בכלל סוגיה בפני עצמה, כן? והחליטו ללכת על זה. ובהרבה מצבים אחרים, זה לא קורה, כאילו, מה...
כן. צריך לזהות שם את ההזדמנות, כאילו.
צריך להבין האם זה מספיק, כאילו, שווה את ההשקעה, ואת, כלומר, מה יכול לקרות מכזה דבר. עבורי זה היה שינוי מאוד משמעותי.
שכאילו, למתג עיר זה כבר...
למתג עיר, לבצע לעבוד. תהליך עמוק, כאילו, שלקח לנו אחרי זה, מהנקודה הזאת, הרבה, אתה יודע, אנשים חושבים, אתה מגיע, כאילו, וזהו, זה, אתה יודע, הנה, אוקיי, יופי. כאילו, מאותו נקודה הלכנו, אחורה, כאילו, התחלנו עוד פעם את אותו דבר, וכאילו, ועוד מחקרים, ועוד שאלות, ועוד, כלומר, מול מי שהם הלקוח. מכרזים, אחד הבעיות שלהם, זה שאתה עובד בחלל, בוואקום.
כן.
אין לקוח, אין כאילו, אתה עובד מעל הראש של המותג, כן? וחושב לגביו מה נכון, יש בזה גם יתרונות. כי הוא מאפשר לך כאילו להיות מאוד משוחרר,
כן.
מהלקוח.
ומה, כאילו, המטענים שהוא מביא איתו.
בדיוק, ו... אבל מאותה נקודה התחלנו תהליך שנמשך קרוב לחמישה חודשים, ושהשקנו באמת את השפה העיצובית החדשה על העיר חולון, עם לוגו שהוא חריג בכל קנה מידה, כאילו שהיה, אני חושב, הרבה פעמים שואלים שאלות לגבי לוגויים והתפקוד שלהם, אז בעוד שכולם היו עם סמלים ומגינים, או סמלים חדשים של התפוצצויות ומלא צבעים ולא יודע מה כזה, אנחנו דיברנו על לעשות לוגוטייפ, שידבר על תושבי העיר, שהם יראו בו את העיר שלהם. אני יודע, טוב או רע, אני יודע שזה שונה מכל מה שנעשה עד אז.
כן.
ובקיר הלוגויים של כנס רשויות המקומיות, יש מלא מלא סמלים.
שנראים אותו דבר.
שנראים אותו דבר פחות או יותר, יש יותר טובים, יבנה נגיד, יש להם סמל יפה יפה. כאילו, או ירושלים שהיה להם את האריה האלמותי. אבל אתה לא יכול בכלל לדעת מי זה, וחולון זה לוגו טייפ שכתוב את המילה חולון בצורה ברורה יחסית וקריאה, וזה כבר מעשה, זה הרבה פעמים כאילו בכלל, וחפשים את השוני ואת ההבדל. וכן, אז זהו, זה היה חולון, ובאותה נקודה באמת כחלק מהעבודה שלנו על העיר, אז נוצר, הייתה עבודה של, קיבלנו את כל העבודה השוטפת של העיר. כל העבודה...
מה זה עבודה שוטפת?
העבודה העיצובית של העיר, שטיפלנו בה לאורך שנים, כאילו מ... אירועי התרבות שהיו בעיר, דרך עיצוב דוחות תנועה, כאילו הצבנו את כל דוחות התנועה של העיר.
וואלה, אז עכשיו מישהו מקבל דוח תנועה, זה כזה אומר, יואו, איזה בסה, אבל איזה יפה.
וואו, איזה יפה, כן.
וואלה, האמת שהבאת הכסף.
הצבנו דוחות תנועה, ארנונה, אחד העבודות, אני חושב שתמיד אני מדבר, כאילו אומרים לי מה, אני משרד, כן, שרואה את עצמי כ... אולי לא דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור, אבל כשהתחלתי תהליך העיצובי, התעסקתי בעיקר, לא, דיברתי על הארגונים והגופים כאילו העירוניים, אבל גם היה לי איזה... יצאתי מבצלל, כאילו שעיצוב זה קטלוגים, כן? עיצוב זה לאומנות, זה, אתה בטח מכיר את זה, זה עדיין כאילו, כן. לצערי, מאוד נפוץ.
כאילו,
זה
לא שם נורא כזה אישה, ובוטיק,
את הטון,
מאוד
כן,
באומנות.
כן, כן, מי שנותנים את הטון במחלקות, הם כאילו נותנים את המקום הזה של עיצוב לאומנות, כן? וקטלוגים, מהם הדבר, כן? כאילו, אתה עושה קטלוג, מדפיס אותו ב-500 עותקים, נשארים ממנו 300 במחסן, כן? לגלריה הלבנה שאנשים מגיעים, וואו, איזה יופי. ובטוחים שזה הדבר האולטימטיבי לעשות, כן. כאילו, בעיצוב. אני גם חטאתי בזה, והרבה, עשיתי גם הרבה קטלוגים לאומנות, דאז. אבל ידעתי שאני רוצה להשפיע הרבה יותר, כלומר, אני רוצה להתעסק במקומות שבהם יש חשיפה יותר גדולה, ולהרים אותם, לקחת אותם צעד, שני צעדים קדימה. לא מהפכות, כן? לא קוראים מהפכות, כאילו זה במקומות האלה, זה לאט לאט כאילו קורה. ומי שיבוא אחרי ייקח אותם עוד שני צעדים קדימה, וככה יחול שינוי חזותי משמעותי בסביבה שבה אנחנו נמצאים. אני לא יודע, עשינו פחי מחזור לחולון, לעיריית חולון. אתה יודע, אתה אומר, מה, פחי מחזור? כאילו זה מה ש... זה הדבר? כאילו, בזה העבודה שאתה גאה בה? זה אחת העבודות שאני הכי גאה בהם. עשינו פחים מאוירים, כן? עם איזושהי שפה איורית שהייתה לגבי פח המחזור. יש לדעתי 100,000 בתי אב בחולון. יש פח בבניין, אני לא יודע. בטח יש כמה עשרות אלפי פחים כאלו פזורים ברחבי העיר. האמא אומרת לילד, כך תוריד את הזבל, כן? הילד יורד לזבל, והוא פוגש חוויה ויזואלית שונה, אחרת, אסתטית.
שהיא לא מגילה.
כן, שהיא מכבדת אותו, שהיא כיפית, כן? שהיא אסתטית. ואולי אני נאיבי, כאילו, אבל בסדר, גם יש לי צד נאיבי, כן? כמו שלא חשבתי שאתה לא חשבת שהכלב יפסיק לנבוח, ואני כאילו הייתי בטוח שכן.
אני אוהב את זה שהאמנת בו.
האמנתי בו לגמרי. אולי אני נאיבי, אבל הנאיביות הזאת היא זה שמי שחווה חוויות ויזואליות מהסוג הזה, ובאופן מצטבר גם יש לזה השפעה על המבנה האישיותי שלו, ואז הוא לא יעלה על האופניים החשמליות שלו וידרוס ילד אחר, כאילו, על המדרכה. או שלא. או שכן. או שזה לא עובד.
נותר לנו רק לקוות.
אבל כן.
בהמשך למה שדיברנו על עיריית חולון והאימפקט של לעשות עבודה לעיר שלמה, מעניין אותי הסיפור של נמל אשדוד.
אופה. אופה. נמל אשדוד.
כן. אוקיי, הרעיון יצא מאוד ארוך, והייתי צריך לעצור אותו באיזשהו מקום, ומצד שני לא רציתי לחתוך ולוותר על חלקים מסוימים, כי המון המון דברים היו נורא מעניינים, גם בתהליך שלנו, גם בדרך חשיבה שלו והתפיסה. אז בעצם חתכנו את הפרק באמצע, ממש כאן. בחלק הבא של הפרק אנחנו מדברים על המיתוג של נמל אשדוד, אנחנו מדברים על ההבדלים בין לעשות מיתוג וכמה חופש וכיף יש בזה, לבין המבניות והדאטה-דריבן סטאף שיש בעולם של ה-UI UX. אמנון מנמק בצורה מאוד טובה למה למעצבים כדאי לבוא קודם לסטודיו, ואז ללכת להייטק, ועוד סטאף, תמחורים, כספים, חששות, רגשות, כל הדברים הרגילים. כל זאת ועוד בחלק הבא. אם אתם רואים את השעונות, אתם יכולים לחוץ על הלינק לחלק הבא. יאללה ביי!